דף קנ"ז עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו. מה קורה אם נפל בית? כמובן שנפל בית זה כדוגמה, ויכול להיות גם שהם טבעו בים. העיקרון של הדברים שאנחנו עכשיו מוצאים מתוך הבית שני גופות, ואנחנו לא יודעים מי מאמת ראשון. יש נידון בפוסקים, אבל זה לא לנו. מה יקרה באופן שאנחנו מוצאים אחד מאמת ולאחר מכן מוצאים את השני מת? לא בבית, אדם מת, אחרי זה מתברר שגם הבן מת. האם אני אומר שיש לבן חזקת חיים? אז מסתומה, הוא היה חי עד שמצאנו אותו מת, ואז פשוט לנו שהמת הראשון היה אבא. או שוב, כל פעם שאנחנו מוצאים שני מתים ואנחנו לא יודעים מי קדם למי, יהיה את הנידון של המשנה שלנו. לענייננו, נפל הבית עליו ועל אביו, או עליו ועל מורישיו. אומר הרשב"ם כדוגמה, נקרא לצורך העניין שראובן זה הבן והאבא זה יעקב, ואז המורישים של ראובן זה למשל שמעון לוי, אחים של ראובן, או אחים של יעקב שאין להם יורשים אחרים, והוא ראובן היורש הראשון שלהם. והייתה עליו, על אותו ראובן הייתה כתובת אישה ובעל חוב. מה שאותנו מעניין, שלראובן הזה אין כסף ויש לו חובות. לדוגמה, יש לו אישה ועכשיו הוא צריך לשלם כתובה. יש לו סתם בעל חוב שהיה לו חוב ישן. יורשי האב אומרים, דהיינו יורשי האב, כי המשנה כרגע מקצרת ומתייחסת למקרה הראשון, נפל הבית עליו ועל אביו. אז לצורך העניין נאמר שיש לנו את הסבא יעקב, הבן ראובן, והנכד חנוך. בא אותו חנוך היורש של ראובן, יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, קודם מת אבא שלי ורק אחרי זה מת הסבא. ואם ככה, האבא לא ירש את הסבא, אלא אני הנכד יורש את הסבא. ואם ככה לראובן, הוא מת חסר כל, ואם הוא חסר כל, אז אין מאיפה לגבות הכתובה, אין מאיפה לגבות את החובות. ובעלי החוב אומרים, האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. באים הבעלי חובות ואומרים, לא, בדיוק הפוך, קודם מת הסבא יעקב, אחרי זה מת הבן ראובן. ומכיוון שככה, כבר הספיק ראובן לרשת את ירושת אביו, עכשיו אנחנו הבעלי חובות תובעים את הירושה שלנו. אומרת המשנה, מה יהיה הדין? בית שמאי אומרים יחלויקו, ובית הלל אומרים נכסים בחזקתם. בעל חוב? אדם חיצוני. הוא תובע את ראובן. יש לו שטר. בשטר כתוב שראובן חייב לו כסף. אומרת המשנה, מחלוקת. האמת היא שאם אנחנו היינו נצרים וצריכים לבד לנתח את העניין, על פניו היינו אומרים כדברי בית הלל ולא כדברי בית שמאי. הרי מה קורה פה? יש לנו כלל נקוט בידינו, אין ספק מוצאים מדי ודאי. חנוך, הבן של ראובן, הנכד של יעקב, הוא ודאי יורש. ממו נפשוך? מה אכפת לו מי מת ראשון? בין אם מת ראשון יעקב ואביו ראובן ירש, ועכשיו מת ראובן אביו והוא יורש את אביו, בין אם מת אביו והוא יורש עכשיו את הסבא יעקב, זה בכלל לא מעניין. אז הוא בא בטענת ודאי. הבעלי חוב, הכתובה, הם באים בטענת ספק. אולי קודם מת יעקב, אחר כך מת ראובן, וממילא יש לנו מייחן לגבות, ואולי לא.
כל זה מדובר בוודאי בדברים בשמה?
לכאורה כן, זה לא בריא ושמע, זה ברור ששניהם שמע ושמע. שניהם שמע ושמע, אבל גם בשני הצדדים של השמע אני טענת ודאי. אני חנוך ודאי שייך לנכסים, בכלל הוא מעניין מי מת. כרגע מוטל פה מת לפנינו יעקב וראובן. למה לא? הם עכשיו באים לתבוע. אני כבר מוכן. איך הם תפסו באמצע? אבל הם לא תפסו באמצע, הם באים עכשיו. הרי כל הסיפור נולד בפועל יצאו מהבית שני גופות. מבחינתנו אנחנו לא יודעים מי מת. הם עכשיו, אחרי שמוטל פה יעקב ורובן בפנינו, הם באים לתבוע את החוב. אז מבחינתנו אני כבר יורש, ועכשיו אתם באים לתבוע. זה היה צריך להיות לכאורה המקרה, לכאורה. ואז הנידון פה ספק וודאי, ואין סופיק מוציא מידי ודאי, וזה לכאורה מה שבית הלל אומרים. אומרים בית הלל, הנכסים בחזקתם. מי המוחזק? ודאי שאחד פה מוחזק, הם השניים טובים בספק. אין ספק מוציא, המוציא בחבורה, עליו הרי, הלך תוכיח. אומרת הגמרא ביבמות, פרק החולץ, מה באמת דעתם של בית שמאי? אז הגמרא שם אומרת שישנה מחלוקת אחרת בין בית הלל ובית שמאי, האם שטר העומד להיגבות, שזה בעצם מה שרצית לומר, האם שטר העומד להיגבות כגבוי דמי או לאו כגבוי דמי? כשאנחנו רואים בפנינו אדם שבא עם שטר, האם הפשט הוא שברגע שאני מחזיק בשטר והלוי ויש לו נכסים, אני כבר שמתי יד על הנכסים? כי כל העומד להיגבות, שטר העומד להיגבות, מבחינתנו זה גבוי, אני כבר החזקתי, זה שלי. או שטר העומד להיגבות זו תביעה, אבל אני עדיין לא מוחזק, לאו כגבוי דמי. בית שמאי סוברים זה כמו גבוי. אז בעצם באים בית שמאי ואומרים, הספק הוא ספק אמיתי, שניהם במצב של ספק ולא בוודאי. למה? כי אם באמת קודם מת ראובן ולאחר מכן מת יעקב, אז אכן ראובן מת חסר כל, ויורשי יעקב, חנוך הבן של ראובן, הוא תבע עכשיו מכוח הסבא והוא מחזיק בנכסים של הסבא, אין מקום לתביעה. אבל אם קודם מת יעקב וראובן הספיק לרשת, באותה שנייה שראובן ירש, אנחנו כבר שמנו יד על הנכסים, כי יש לנו שטר, וכל העומד לגבות כגבוי דמי. אז עכשיו אתה היורש, אין לך פה יד. אז מה אני עושה במצב כזה שאני נמצא בספק ואף אחד לא מוחזק, אפילו עלי בדרבנן? יחלויקו, זה באים בית שמיים. אומרים בית שמיים, מה עושים? חולקים, כי באמת זה מצב המסופק. בית הלל שחולקים וסוברים שדבר עומד לגבות לגבוי דמי, אז מבחינתנו הרי המוחזק זה תמיד יהיה היורש. אתה עכשיו רוצה לתבוע את היורש, אולי האבא שלו ישאיר ירושה ואולי לא. אין ספק מוציא מדי ודאי, הנכסים בחזקתן, המוציא בחברו, עליו הראי, זו המשנה. לפי בית הלל. באה עכשיו הגמרא ואומרת, נן הטעם, יש לנו משנה שתתברר בדף קע"ה. המלווה את חברו בשטר, גובה מנכסים משועבדים. אבל המלווה את חברו על ידי עדים, גובה מנכסים בני חורים. אנחנו כבר דיברנו בהרחבה שלמעשה כל הלוואה עבד לא יווה לאיש מלווה. ברגע שיש הלוואה, המלווה נהיה בעל הבית של הלויבה. הלויבה משועבד שעיבוד הגוף כלפי המלווה. כתוצאה מזה אמרנו שמשתעבדים גם הנכסים. כרגע כל הנכסים של הלויבה משועבדים לטובת המלווה, לטובת החוב. אלא מה? שחזל באו וחילקו בין מלווה בשטר למלווה על פה. מלווה בשטר אנחנו אומרים שיש אחריות נכסים. הווה אומר שאם אתה לא תוכל לשלם לי, אז אני גובה מהנכסים. ואם מכרת את הנכסים, אז אני הולך למי שקנה את הנכס, כי אני קדמתי לו בנכס, ולוקח ממנו את הנכס. עד כדי כך, שגם אם לא מופיע אחריות מפורש בשטר, אנחנו אומרים אחריות, סתם אחריות, טעות סופר. זאת אומרת, הרי כל בר דעת מבין שאם לי יש אפשרות כשאני מלווה לשעבד נכסים, הרי ודאי שאני משעבד את הנכסים. אני מלווה, אני ודאי משעבד את הנכסים. ומכיוון שאני משעבד את הנכסים, לכן אנחנו באים ואומרים שמסתומה בן אדם רצה את הנכסים. אז למה זה לא מופיע בשטר? כי הסופר שכח לכתוב. ומכיוון שכל שטר שחתומים על עבדים כבלי עדים ונייר, שטר יש לו קול, אז ממילא אותו לקוח שבא עכשיו וקנה מהלויבה את הנכס, צריך היה לברר ולדעת שהלויבה הזה, הנכס הזה משועבד, וייתכן שמחר יבואו ויתרפו ממנו את הנכס. ואם הוא לא עשה את זה, זה בעיה שלו, לא בעיה שלנו. לכן אפשר לבוא ולגבות מנכסים משועבדים בשטר מיל ועל פה, אפילו שיש עדים, אין קול, כפי שנדבר בדף קופה הנה, אפילו שיש עדים. ולכן אנחנו באים ואומרים שמיל ובעל פה שנעשית על ידי עדים, כיוון שאין שטר ולא יוצא קול, לכן אפשר לגבות רק מנכסים בני חורים ולא משועבדים, לא בגלל שהנכס לא משועבד, ושחז"ל באו ואמרו שאם אתה תבוא ותאמר שאפשר יהיה לגבות מנכסים משועבדים, אפשר לעשות עסקים. בן אדם לא יקנה מאף אחד שום דבר, כי אני אקנה ממנו קרקע, ויכול להיות שבכלל הקרקע משועבדת, ואני לא אמור לדעת את השיעבוד הזה. אילו דברים פשוטים, על זה נדון. באה עכשיו הגמרא ומסתפקת בי שמואל. דאיקני וקנה מהו. שואלת הגמרא, מה קורה אם בשטר מופיע לשון כזו? דקנוי ודעתיד ענה למיקני, זה נקרא דאיקני. זאת אומרת, אני בא ומשעבד לא רק את הנכסים שיש לי כרגע. אומר הלוי ולמלווה, אני משעבד לך את הנכסים שיש לי היום, ואני גם משעבד לך את כל הנכסים שאני בעתיד יבוא ויקנה, הכל משועבד לחוב. זה היה, ואם מחר אני אמכור את הנכס, אתה תוכל לבוא ולגבות כדין נכסים משועבדים. האם אפשר לעשות שיעבוד על דבר שכרגע לא נמצא ברשותו של הלויבה, או אי אפשר לעשות? מה? אומרת הגמרא, אליבא דרבי, אנחנו נסביר, אליבא דרבי מאיר דאמר אדם הקנה דבר שלא בא לעולם, לא תיבאי לך דוודאי קנה. אומרת הגמרא, אכן, אותו רב מאיר שנחלק עם חכמים, ורב מאיר סובר שאדם שבא לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שתתגיירי, שאתגייר, שתשתחררי, שאשתחרר, הוא עבד וכולי, שכרגע הקידושים לא תופסים, כיוון שאי אפשר לקדש עבד, אי אפשר לקדש שפחה, אי אפשר לעשות קידושים בגוי. אומר רב מאיר, ביום שיתגייר, שתתגייר וכולי, האישה הזאת היא מקודשת, כי אדם יכול לבוא ולקנות דבר שלא בא לעולם. אני בתר רב מאיר שסובר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אומרת הגמרא, אין מקום לשאלה. אני יכול היום לבוא ולשעבד דבר שעדיין לא נמצא ברשותי, ולמה? אומר הרשב"ם במקום, בתחילת השורות הרחבות האמצעיות, דקייבן, בסוף השורה הראשונה, דקייבן, דפירות דקב. הרי המקרה שעליו תמיד מדמים את הדין של רב מאיר, זה אדם שהולך ומוכר פירות דקל, הפירות עדיין לא בעולם. אומר המאיר, אדם מקנה דבר שלא בעולם. דקייבן דפירות דקל דעדיין לא בא לעולם קנאה. אומר רשב"ם, כל שכן דמשתב דלי קרקעות דעת ולאלמה, אלא שעדיין לא קנאה לא יווה בשעה ששיעבד. אם אתה מבין שדבר שכלל איננו בעולם, אני יכול לבוא ולהקנות, אז דבר שנמצא בעולם, רק כרגע זה לא ברשותי, שזה בעצם מגביל הסיפור של האישה. אני בא לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שתשתחררי, היא בעולם, הוא בעולם, רק כרגע במצב הנתון אי אפשר לקדש אותה. אומר רב מאיר, בכזה מקרה היא מקודשת, אפשר לעשות קניין. אם ככה שיעבוד, אם אני יכול לעשות על פירות שהם לא בעולם, אבל קרקע שנמצאת בעולם רק כרגע היא לא ברשותי, ודאי שאני יכול ליצור שיעבוד. תוספות, לא, אנחנו מדברים לפי חכמים דקל לפירותיו, הוא מקנה רק פירות דקל. רב מאיר, אמר אומר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. חכמים אומרים את הדין של דקל לפירותיו. בא תופות ואומר, דאיקני קנה ומחר, אליבא דרמר דקאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, לא קמי באלה, כי נפרש בסמוך. שואל תופות, ואם תאמר, איך אתה יכול לדמות המקרים? לגבי פירות דקל, יש מושג בגמרא שנקרא דאבידי דאטו. תופות. לגבי פירות דקל, יש מושג שנקרא דאבידי דאטו. שנה שעברה זה הוציא פירות. לפני שנתיים זה הוציא פירות, בעזרת השם בדרך הטבע גם שנה הבאה זה יוציא פירות. באופן נורמל זה דבר שעתיד להגיע. אומר הבאר, אפשר לקנות דקל פירות דקל, אבל כאן שבן אדם יקנה ואחרי זה ימכור, זה לא נקרא אבידי דעתו. מי אמר שבכזה מקרה רב מאיר אכן סובר את אותו הדין? אף תוסות בא ומתרד. אומר תוסות, ויש לומר דמודי רב מאיר בהה שהשיעבוד חל ממילא. אומר תוספות, אתה צריך להבין, דבר שזה עניין של שיעבוד, קניין, צריך מעשה קניין. אם מעשה קניין אפשר לעשות על דבר שלא בא לעולם דאבידי דאטו, אז דבר שלא דורש קניין, גם בלי אבידי דאטו, אני יכול לקנות. ושיעבוד, שזה דבר שנוצר מאליו, בלי מעשה קניין, אין לי בעיה, ככה עולה תוספות. הקצות החושן עולה על המשקל שדיברנו ברשב"ם. שיעבוד זה דבר יותר קל מאשר קניין, זה הרי הרעיון של תוספות, שיעבוד יותר קל. ברשב"ם ראינו גישה אחרת. הרשב"ם בא ואומר, דקל עדיין לא בא לעולם, קרקע זה דבר שישנה בעולם. כשאני בא ורוצה ליצור שיעבוד, השיעבוד חל על דבר שקיים בעולם, רק עדיין זה לא ברשותו. זה היה פשוט לגמרא, שאם קניין אפשר לעשות, אפילו שזה באבידי דעתו. אז בלא אבידי דעתו, אבל ישנו בעולם, ודאי שאפשר לעשות. כך שמבחינתנו רב מאיר ברור לנו. אליבא דרב מאיר. הפירות, הפירות של הדקל הם עדיין לא בעולם. שנה הבאה, לא נמצא, כרגע אין כלום על העץ. זאת אומרת ככה, מבחינתנו, באה הגמרא ואומרת, אליבא דרב מאיר, שאדם יכול להקנות קניינית דבר שלא בא לעולם, מילתא דפשיטא שהוא יכול לבוא ולשעבד גם דבר כזה שעדיין לא ברשותו. והחידוש שלנו שזה ודאי הרי ישנו בעולם, אפשר לשעבד ככה, אין לי שאלה. קיטי בא אלך, אליבא דרבנן. דאמרי, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רבנן הרי אומרים, אי אפשר לבוא ולהקנות פירות דקל. אי אפשר להקנות פירות, זה לא בעולם. האם יהיה נכון לבוא ולומר ששיעבוד אפשר לעשות על דבר שלא בעולם? ולמה? בסברות שדיברנו ברבי. הרי שיעבוד הוא קל יותר. כי פה צריך קניין ופה לא צריך קניין. פה זה לא בעולם ופה הקרקע בעולם רק עדיין לא ברשותו. האם חכמים יבואו ויודו שענייני שיעבוד כן אפשר ליצור על דבר שלא בעולם? ואדם שלוקח הלוואה יכול ללוי ולשעבד את הנכסים העתידיים אם יבואו לרשותו, אז הם יהיו משועבדים. מה השאלה?
למה ש... כאילו הוא עושה תנאי, זה מה
ששאלה. מה זה כאילו עושה תנאי?
לא, כאילו, אדם אומר, תשמע.
אמרת קודם אוסף נתונים שחלקם לא נכון. אי אפשר לבוא ולעשות קניין לעוד 30 יום.
אי אפשר לעשות
תנאי? אי אפשר. מה זה עוד 30 יום? אפשר לקנות היום, ושיגמר החלף בעוד 30 יום. אי אפשר לעשות היום קניין שיחול בעוד 30 יום. כי ברגע שאני עושה עכשיו קניין, ואתה רוצה שזה יחול בעוד 30 יום, קלטה קניין או נגמר הקניין, על מה אתה מדבר? איך אתה יכול לבוא ולעשות קניין לדבר שלו בעולם? תנאי זה אומר ככה. הרי את מקודשת לי. יש אישה, יש איש, יש טבעת. על מנת שתתני לי 200 זוז. אז אני בא ואומר, אם היא תמלא את התנאי, היא מקודשת. אם היא לא תמלא, אבל דעת זה לא קידשתי, אבל הכל נעשה עכשיו. אתה רוצה לבוא לעשות דבר שהוא לא נמצא בעולם. אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם לפי חכמים? איך אני יכול לבוא ולקנות לך פירות כשהפירות לא קיימים? קניין צריך להיות על דבר ממשי. צריך שיהיה משהו. איך אני מקנה לך דבר שלא בא לעולם? השיעבוד. ואנחנו רוצים לטעון שהשיעבוד יותר טוב מקניין. כי בגלל שהוא לא צקוק לקניין, בגלל שהקרקע בעולם. אומרת הגמרא, מה יהיה עליבא דחכמים? זה הספק שמציג בפנינו שמואל. דאיקני. האם הוא יכול לשעבד או לא? אומרת הגמרא, תשמע, יש לנו משנה במסכת כתובות. שם במשנה העניין מדבר על דבר כזה. מה קורה? ראובן נתן הלוואה לשמעון. שטר. ראובן מחזיק בשטר ששמעון חייב לו כסף. כשהוא בא לגבות את הכסף, מוציא שמעון הלוי ושטר, שתאריך מאוחר יותר מהלוואה, ראובן מחר לו קרקע. עוד פעם, ראובן נתן הלוואה לשימון בתאריך תפשין סמך. שימון מוציא שטר שבתפשין סמך ב' ראובן מחר לו קרקע. אומר אדמון, יש לו טענה אדירה לשימון. איך יכול להיות שאני לא פרעתי לך את החוב לשיטתך? נכון, יש לך טענה טובה, אתה מחזיק בשטר. לא שילמתי לך פשטי דספרי. נאבד לי השטר. אבל איך יכול להיות שאתה בתפשין סמך ב' מוכר לי קרקע, בזמן שאת אותו כסף, בלי למכור את הקרקע, אתה יכול לקחת תמורת החוב. אלא מה, אני פרעתי לך את החוב, ועכשיו עשינו עסק על קרקע. ככה אומר אדמון, זה לא מעניין אותנו, וחכמים אומרים, זה קשור אלינו. פיקח היה, זה היה פיקח שמחר לו את הקרקע, מפני שיכול למשכנו עליו. אומרים חכמים, מה פתאום? פיקח גדול זה ראובן הזה, אמן זה. ראובן אמן וראה שבמצב העכשווי, שירון כסף לא ייתן לו. לך תוכיח שיש לו כסף, מאיפה אני יכול להוכיח? מה עושה ראובן? בא ומציע לו עסק, תשמע, אני רוצה למכור קרקע, מתאים לך לקנות קרקע? אומר לו, שמעון מתאים לי. הוא מוכר לו את הקרקע, שמעון נותן לו את הכסף, באותו הרגע שיש לשמעון קרקע, יש לו לראובן מאיפה לתבוע. אז היה פיקח ראובן הזה. ולכן, לפי חכמים, הוא יכול לבוא ולגבות את הקרקע, החוב הוא חוב, רגע. אבל החוב היה בתפשין סמך. הקניין היה בתפשין סמך ב'. איך אני יכול עכשיו לבוא ולגבות דבר שנולד אחרי החוב שלי? הנה אתה רואה שאפשר לבוא ולעשות שיעבוד על דבר עתידי, כך אומרת הגמרא את התשובה שלך. אומרת הגמרא, אמר לי רבא, מיני כאמרת, מיני אפילו מגלימד על כתפי, כי מבעלן דעיק ניקנה ומחר, דעיק ניקנה והוריש מי. פלא. באה הגמרא ואומרת, אתה לא מתחיל, מה הראיה שלך? אם יש לבן אדם משהו בבית, אפילו את הגלימה שלו אפשר להפשיט ולקחת תמורת החוב. אם שמעון קנה קרקע בתשעים סמך ב' או בתשעים סמך ג', זה בכלל לא מעניין. כי יש לו עכשיו נכס ששייך לו, ואני המל ויכול לקחת כל נכסים, הכל משועבד לי. יש שיעבוד הגוף, יש שיעבוד נכסים, זה לא השאלה שלנו. השאלה שלנו אם אני יכול ליצור עכשיו שיעבוד, שהשיעבוד הזה אומר שאם מחר ילך הלוי ושמעון וימכור את הנכס ללוי, האם אני יכול לבוא ולגבות מלוי נכס שלא היה בזמן ההלוואה? האם אני יכול לבוא ולקחת מלוי היורש נכס שלא היה בזמן ההלוואה? אני רק רוצה שכדי שהדברים יהיו ברורים, כדוגמה, ורק כדוגמה, הרי זה ברור שאם לרובן, רובן המל ושמעון הלוי, שמעון הזה הלך למכולת, קנה חלב. אף אחד לא חושב שיכול לבוא רובן לבעל מכולת ולהגיד לו, תן לי את הכסף, כי מה שהוא קנה ממך חלב, הוא חייב לי כסף, הכסף שלי. זה לא הרי נקרא, ואין בזה שיעבוד נכסים. אבל מה היה אם הכסף היה בבית של שמעון? ודאי שיכלתי לגבות מהכסף. זאת אומרת, זה שכשזה נמצא אצל שמעון אני יכול לקחת, וכשזה יצא משמעון אני לא יכול לקחת, זה אנחנו יודעים. אנחנו רוצים לדון מה יהיה בכזו קרקע. האם קרקע כזאת היא שהיום היא הייתה ביד שמעון והייתי יכול לגבות? אבל ברגע שזה יצא מהיד של שמעון, האם חל על זה שיעבוד נכסים מכוח השטר? האם אפשר לייצר שיעבוד או אי אפשר לייצר שיעבוד? אף כל זמן שזה ברשותו אני יכול לקחת. ברגע שזה יצא מרשותו זה לא משועבד, כמו במלווה על פה, אני לא יכול לבוא ולגבות. זה היה הספק שלנו, אין לך מכאן שיטות. אומרת הגמרא, תשמע. אמר רב חנה, תשמע, בוא נוכיח את זה מהמשנה שלנו. נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו. מקרה של המשנה. והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב, כאשר יורשי האב, חנוך אמרנו, אומרים, הבן מת ראשון, קודם מת ראובן, ואחר כך מת האב יעקב, ואני חנוך ירשתי את הסבא יעקב ולא את האבא ראובן, ראובן מת חסר כל, אין ממה לגבות. ובעלי חובות אומרים, האב מת ראשון, ולכן אפשר לבוא ולגבות מראובן, שהרי הוא ירש את אביו יעקב. ויסל כדעתך, דעיק ניקנה ומחר. דעיק ניקנה והוריש לא משתעבד. נהי נמי דאב מית ברישה דעיק נהו. שואלת הגמרא, מוכיחה הגמרא, חייב להיות שבאמת יש מושג שנקרא דעיק נה. ולמה? כי אם אין דעיק נה, תסביר לי מה המקרה של המשנה. מה התביעה של הבעלי חובות? הרי הם באים וטוענים, לו יצויר שבאמת קודם מת סבא יעקב ורק אחרי זה מת ראובן, זאת אומרת שראובן הספיק לרשת את אביו ואחרי זה הוא מת, מה קרה מיד אחרי זה? הבן שלו חנוך ירש אותו. אז איפה היום נמצאים הנכסים? אצל היורש. אז מה התביעה שלכם? אם נבוא ונאמר שאין מציאות שנקראת דעיקו, ואדם לא יכול לשעבד דבר עתידי, הרי בזמן שהראובן הזה לבא את הכסף או נשא את האישה ויש עליו את החוב של כתובת אישה, אין לו את הנכסים של אביו יעקב. בזמן שעכשיו באים לגבות הכתובה הבעל חוב, הוא נמצא במצב כזה שכבר זה עבר בירושה לחנוך. אז אם אתה אומר שיש מושג דעיק, אני מבין על מה המשנה מדברת. אבל אם אי אפשר לשעבד דבר עתידי, אז מה שייך בכלל הנידון של המשנה? בהכרח שיש מושג נקרא דעיק. אומרת הגמרא, לא. אמר לו, אמר לו רב נחמן, ואירה חברים תרגמה, מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהן. אפשר שבאמת המשנה שלנו בכלל לא עוסקת מצד דעיקני, וייתכן באמת שדעיקני בלתי אפשרי לבוא ולשעבד נכס עתידי, כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא גם לא משעבד דבר שלא בא לעולם. היה אז מכוח מה באים עכשיו הבעלי חובות? היה ראובן, לאבא ראובן היה כסף, מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהם. יש מצווה ליתומים, כפי שנוקט הרשב"ם בפנינו, ואומר הרשב"ם, ולא משום שכתב לו דעיקני. אלא משום מצווה, ואפילו דלא קנה משתבד, או כמו שהרבינו גרשום אומר שלוש שורות מלמטה, ולא מן הדינו, כי היא מצווה. ומאוד חשוב לי הלשון, כי אנחנו לא יכולים לגעת בזה עכשיו, אבל זה נידון גדול בראשונים. התופות בפנינו אומר מצווה ליתומים לפרוע חובת אביהם, וקופין כאן. ומי הוא? אין קופין במקום שלא הניח להם אחריות נכסים. זאת אומרת, יש כמה צורות מתי אני אומר מצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם. הרי כמו שלכבד אב, אין לך חובה לכבד משלך, אלא משל אב. כשאני בא ואומר שליתומים יש מצווה לפרוע חוב אביהם, זה לא אומר שאם האבא מת והשאיר חובות ולא השאיר שום נכס ולא ירש, אז מצווה ליתומים. כי לו יצויר והייתי אומר שמצווה ליתומים זה דין כללי, אז היה צריך לראות שלא משלבים. מה זה משנה מי מת? מה זה מעניין מי מת? יש עכשיו כסף לחנוך. אבא שלו ראובן בעל חוב, תשלם את החובות, מצווה ליתומים. זה ברור שכל הדין של מצווה ליתומים זה רק בתנאי שהיה משהו אצל האבא ראובן. ואז אנחנו באים ואומרים שגם אם זה לא היה בתנאי השיעבוד הקיימים, גם אם זה לא היה דאיקני, אבל פורט לאבא שלך היה כסף, מצווה, אל תשאיר אותו ככה, כיבוד אב. זה רבנן, אבל זה מצד כיבוד אב פשטות. זה התשובה של הגמרא, מיד והגמרא הזו אומרת, זה לא מתחיל. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב אשי? מיל ועל פה הוא. ורב שמואל דאמרת רבי הוא מיל ועל פה, אינו גובה לא מן היושים ולא מן היקחות, דהיינו שואלת הגמרא משמואל לשמואל. מי הוא בכלל בעל הקושיה? מי הוא בעל הספק אצלנו? שמואל. שמואל שואל, מה הדין? אני בדי חכמים, יש מצב דאיתני, אפשר לשאבד דבר עתידי או לא? אותו שמואל בא ואומר, מיל ועל פה לא גובים לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. מה היה המקרה שלנו? אנחנו עכשיו רוצים לצאת מתוך הנחה שדאיתני לא קנה. זאת אומרת, כל שיעבוד עתידי בלתי אפשרי לעשות. אז השטר חוב לא משקף לנו את הנכסים העתידיים. רק מה שהיה עד היום, מה שבא בעתיד לא מופיע בשטר. אז ביחס לקרקע הזאת החוב זה מיל ועל פה. מיל ועל פה אינו גובה מן היורשים, אינו גובה מן הלקוחות, נגמר סיפור. אז אם ככה, איך אתה שמואל מחד גיסא בא ומסתפק על עבד חכמים? ומאידך גיסא אתה סובר שבמיל ועל פה לא גובה, זאת אומרת שבהכרח, אם המשנה יוצרת שאלה, מה קורה בנפל הבית עליו ועל אביו, זאת אומרת שיש מצב שאם באמת ראובן היה מת ראשון, זאת אומרת, יעקב היה מת ראשון וראובן היה יורש אותו, אז הייתי צריך לבוא ולשלם את החוב. ולמה הייתי צריך לשלם החוב? כי יש פה דאיקני, ואפשר לבוא ולעשות שיעבוד על דבר עתידי, כי הרי זה מיל ועל פה, ומצד מצווה אין מצווה כזאת. אמנם הרשב"א מדגיש שבמעשה בסוגיה, הגמרא תגיד בהמשך שמדרבנן תקנו את המצווה הזאת גם במיל ועל פה, כדי שלא תנעל דלת בפני לווים, אבל ודאי שמעיקר הדין זה לא קיים. אומרת הגמרא, אתה צודק ב-100%, אלא המני רב מאירי דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לו, למרימה הגמרא ידיים. המשנה שלנו אליבא דרב מאיר. המשנה שלנו אליבא דרב מאיר. כי לפי חכמים אין שום דבר בזה שנפל הבית עליו ועל אביו. כי הרי ברגע שנפל הבית עליו ועל אביו, ייתכן, אנחנו עכשיו מדברים שלפי חכמים, כמו שאדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, הוא לא משעבד דבר שלא בא לעולם. אם ככה, כל מה שנולד לאחר ההלוואה וכבר האבא הספיק להוריש את זה לבן, ודאי שאין פה דין לבוא ולפרוע את חובת אביהם. ואם ככה, מה הספק של המשנה? רק אני בדרך מאיר. אמר שאומר אדם מקנה דבר שלו בעולם, אז אפשר לשווה דבר שלו בעולם. ממילא אנחנו באים ואומרים שאם באמת יעקב מת ראשון ואחרי זה מת ראובן, היה צריך לבוא ולשלם את החוב.
זה אחיד נגד רבים?
מה השאלה? זה המשנה הראשונה שפגשת בשיטת יחיד ולא רבים? אם כבר תבוא תגיד, הגמרא מקיימת הכל דלא כהלכתא. אומרת הגמרא, אמר רבי יעקב מנהר פקוד משמי דרב התשמה. יש לנו משנה, שטרי חוב המוקדמים פסולים, והמאוחרים כשרים. שטר חוב מוקדם, אנחנו באים ואומרים שהוא פסול, כי אתה מזיק לקוחות. זאת אומרת, מבחינתנו, אמנם הרשב"ם נותן פה דוגמה בעייתית, אז אנחנו מדלגים על הדוגמה. הרשב"ם אומר בשורה השנייה שאדם כתב בתתוו בניסן. תתוו בניסן אי אפשר לכתוב.
בטח.
אי אפשר לכתוב, בדרך כלל. זאת אומרת ככה, מבחינתנו לצורך העניין, יש פה בן אדם שנתן הלוואה בראש חודש אייר. ובזמן ההלוואה בראש חודש אייר הוא כותב שההלוואה ניתנה בראש חודש ניסן. או, אדם כותב שטר בראש חודש ניסן ובפועל מעביר את המעות בראש חודש אייר. חוץ לפי מי שאומר עדיו בחתומה וזכינו, שזה לא הסוגיה שלנו, זה נקרא שטר חוב מוקדם. זאת אומרת, מבחינתנו החוב היה באייר, ונרשם בניסן, מה הנפקמינה? שאם אותו לויזה מחר נכסים בין ניסן לאייר, עכשיו בא המלווה ותובע את הנכסים האלה כדין נכסים משועבדים. והאמת היא שזה לא היה אף פעם משועבד. זה שטר שמבין נזק ללקוחות, ולכן שטרי חוב המוקדמים פסולים. והמאוחרים קשרים, אבל מה קורה במקרה הפוך? נתתי הלוואה בניסן וכתבתי אייר, או שנתתי הלוואה בניסן וכתבנו את השטר רק באייר, זה לא משנה. בכזה מקרה מי היחידי שמפסיד? עמל זה. יכול להיות שאלוי זה מחר קרקע בין ניסן לאייר, תיאורטית היית יכול לבוא לגבות את זה. בפועל זה לא נמצא בתוך השיעבוד של החוב, ולכן זה יהיה קשר. שואלת הגמרא, והיא יפעל כדעתך. דאיק ניקנה ומחר, דאיק ניקנה והוריש לא משתעבד. מאוחרין מה הקשרים, דאיק ניהו. שואלת הגמרא, לפי דברינו, אם באמת לפי חכמים, אי אפשר לשעבד דבר עתידי. מה קרה פה? בן אדם נתן הלוואה בראש חודש ניסן. בפועל מה אנחנו כתבנו? ראש חודש אייר. בינתיים הלך הלווה שלנו וקנה נכס בין ניסן לאייר. אליבא דאמת הנכס הזה לא משועבד. ולמה? כי אי אפשר לשעבד דבר עתידי. אני נתתי לו הלוואה בניסן, הוא בעצם קנה את זה אחרי הלוואה, אז מצד הדין אי אפשר לשעבד את הנכס. אבל מכיוון שהיום השטר מופיע על ראש חודש אייר, אז בזמן שאני נתתי לו את ההלוואה הוא כבר החזיק בנכס, ועכשיו אפשר לבוא ולגבות את זה כדין נכסים משועבדים. אומרת הגמרא, איך ייתכן לומר שם מאוחרים קשרים? הרי גם המאחורים היו צריכים להיות פסולים. לא ברור. עוד פעם, למה לא? ראש חודש ניסן, ראש חודש אייר. ואנחנו באים ואומרים שאם אני נותן לו הלוואה בראש חודש ניסן, וכותב שנתתי לו פה את ההלוואה, זה קשר. למה זה קשר? כי הרי בעצם היחידי שמפסיד זה המלווה. פה באמצע הוא מחר קרקעות, ועכשיו אני יכול לתבוע רק מכאן ואילך, אז אני היחידי שמפסיד. אבל אם אני אומר דאיקני, לא קנה. זאת אומרת ככה, שאני נתתי לו פה את החוב, כל מה שהיה לו נכסים מאחורי זה משועבד. כל הנכסים שבאים מכאן ולהבא לא משועבדים. אבל אנחנו מצהירים שהחוב ניתן פה. אז הנכס הזה שלא משועבד נכנס בתוך השיעבוד, כי הרי כל הנכסים אחורה משועבדים. אז אתה מפסיד עכשיו את האנשים. איך אתה אומר שמאוחרים קשרים? בהכרח דאיק ניקנה. ממילא אתה לא מפסיד, לכן שאתה מאוחר קשר. עונה הגמרא, לא קרה כלום. המני, מי זה באמת אומר ששטר מאוחר קשר? המני, רבי ירד אמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. לפי רבר זה יהיה קשר, כיוון שיש לי דאיקני ואפשר לשעבד נכסים עתידיים. אבל לפי חכמים מנחמם, גם שטר מאוחר יהיה פסול. אומר את הגמר, רב משר, אמר רב משר שיהיה משמי דרב אתה שמע. מנסה הגמרה עוד הוכחה. לשבח קרקעות כיצד? יש לנו משנה בגיטין, בדף ממחת. המשנה אומרת, אין מוציאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. דיברנו על זה כבר פעם אחת בהרחבה. למעשה היה צריך להיות שכל דבר שהוא חוב, אז אפשר להוציא מנכסים משועבדים. אבל אם אני בא ואומר שלמשל כתובת אישה משועבד הנכסים, אין בעיה. אני יודע שיש כאן מנה, 200, תלוי ותולה, אלמנה. אדם בא עכשיו לקנות מני קרקע, עושה חשבון, הוא יש לו אישה, יש עליו חוב של 200. האם יש לו איזה נכס ששווה 200? אם כן, אני קונה, אם לא, אני לא קונה. אני יכול לבוא ולעשות סיכון מחושב. אם אני אבוא אבל ויאמר שלמשל את המזונות שצריך לתת לאישה חל עליהם שיעבוד, אף בן אדם לא יקנה קרקע. למה? יכול להיות שיש לו קרקע במיליון דולר, אבל אם אחר הוא מת, אז בתוך 10 שנים נגמר הקרקע ויבואו ויגבו את הקרקע שלי. לעולם בן אדם לא יוכל לעשות עסקה. עסקה אפשר לעשות על דבר שהוא קצוב. דבר שהוא לא קצוב, ערפת את העולם. לכן באו רבנן ואמרו שכל דבר שיש לו קצבה גובים מנכסים משועבדים. דבר שאין לו קצבה לא גובים מנכסים משועבדים. אחד מהדברים זה שבח קרקעות. שם הגמרא נופת ונוטט, והגמרא מגיעה למסקנה שזה הגמרא שלנו. אומרת הגמרא, מה זה נקרא לשבח קרקעות כיצד? הרי שמחר שדה לחברו והשביחה. אדם מחר שדה והלקוח השביח את השדה, הוא קנה שדה ב-100 והשקיע בשדה 50. היום השדה שווה 150. הוא בא בעל חוב וטרפה, עכשיו מגיע בפנינו בעל חוב, דהיינו ראובן קנה שדה משימון, בא לוי ואומר ששימון חייב לו כסף, מוציא שטר, חוזר עכשיו לוי וגובה את הקרקע מראובן, אבל ראובן השקיע בשדה. הדין הוא כשהוא גובה הלך הכסף, הלך הקרקע, עכשיו חוזר שימון אצל לוי, לא משנה, חוזר הלקוח אצל המוכר ותובע ממנו חזרה את כספו. הדין הוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים. ולמה? כי קרן זה דבר קצוב, ואת השבח מנכסים בני חורים, אבל את השבח שזה לא קצוב, אני לא יודע כמה הוא ישקיע, אז אפשר לגבות רק מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. זה הדין של המשנה. שואלת הגמרא, ואיסל כדעתך דאיק ניקנה ומחר דאיק ניקנה והוריש לא משתעבד, בעל חוב המי גובה שבחה? שואלת הגמרא, אני לא מבין, הרי בעצם השבח הזה זה דבר שנוצר לאחר החוב. אני לקחתי חוב, לך היה קרקע שווה מנה, אחרי שלקחתי את החוב אתה מכרת את הקרקע והשביח אותו אדם את הקרקע, אז השבח הזה זה דבר שנולד אחרי החוב. מה היה צריך להיות הדין? אם לפי חכמים דאיק נילו קנה, אז השבח בכלל לא משתעבד לחוב, אז מה פתאום הוא גובה את השבח? בהכרח דאיק ניקנה, וכיוון דאיק ניקנה אז הוא יכול לבוא ולקח את החוב. אומרת הגמרא, המני רמירי דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ושוב הגמרא באה מתרצת, זה עלי בדר המיר שאפשר לבוא ולקנות דבר שלא בא לעולם, אז אפשר לשעבד דבר שלא בא לעולם, ולכן החוב משועבד. לכן
זה אפילו יותר מכתן, זה ממש דבר שלא בא לעולם השבח, חייבים להגיע לרבי מיר.
לא רק שזה לא בא לעולם, למעשה יש פה בלוף, אבל אנחנו צריכים, זה לא הזמן. יש פה כמה בעיות. א', כפי שכבר תופסות מאיר במקום, אנחנו באים ואומרים ככה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורים. מה פירוש? אם יש נכסים בני חורים, לא גובים מנכסים משועבדים. אז מה זה גובה את הקרן מנכסים משועבדים?
בני חורים.
אז קודם צריכים לקחת בני חורים, אז מה זה גובה מנכסים משועבדים? אתה לא יכול, קודם אתה צריך לקחת את הקרן. אז תופות באמת עונה על אותו משקל. אומר תופות, מדובר באופן שבזמן שאני בא לקחת אין לו, אז אני הולך וגובה מנכסים משועבדים. אחרי זה הוא הצליח בחיים ונולד לו כסף, יש לו עכשיו בני חורים, כשיוולד לו כסף אז אני אוכל לגבור, אבל כרגע אני לא יכול לבוא לגבור את השבח. זה התירוץ הראשון בתופות. אבל למעשה יש פה בעיה שגם הראשונים וגם האחרונים עמדו עליה, אנחנו נעיר את הערה, אבל זה צריך הרבה הבנה. אבל בעצם יש פה איזה בלוף. אנחנו מדברים שמי השביח את הקרקע? הלקוח. מה הוא במשחק בכלל? מה פתאום לבוא ולומר שאפשר לגבות את השבח? אנחנו באים ואומרים כזה פשוט, המלווה בא כי יש לו שיעבוד על הקרקע, גובה את הקרקע ואת השבח. השאלה היא עכשיו רק כלפי המוכר והלוקח, הלו, מה לך בכלל ולשבח? זה לא במשחק, אז תשלם על זה. אתה רוצה לקחת את זה, אין בעיה, אין בעיה, אתה יכול לקחת. בוא נאמר, לא יצא הרבה, הייתי יכול לקפל את הגדר, משמע לכאורה זה פשוט, הוא לוקח את הקרקע עם השבח, עכשיו אני בא ואני תובע ממנו, מהמוכר שלי, אבל השבח לא במשחק. אז עמדו על זה הראשונים ועמדו על זה האחרונים, כל אחד בהגדרות שלו וכל אחד דוחה את השני. למעשה אני חושב שהדרך הפשוטה ביותר להסביר, כפי שמבואר בקצף, שבעצם זה סוג של תקנה דרבנן, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. כמו שאתם אומרים, אדם לקח הלוואה, עכשיו אני בא לממש את ההלוואה, תגיד לי עכשיו תחלך לשלם לו את השבח ולא תקבל את כל הסכום כי חסר בסכום. באו רבנן ואמרו, ברגע שאתה מוכר למישהו קרקע ואדם קונה קרקע משועבדת, הוא מודע לזה שבזמן שהוא קונה את הקרקע משועבדת, כל שבח שהוא יעשה ייתכן שמחר יבוא לקוח ויקח את זה, הוא יוכל לחזור ולתבוע את הבוכר. אבל כל זה מונח בתוך התקנת רבנן, ולכן גם השבח הזה מצטרף לתוך העניין.